הואיל ואנחנו הולכים לקראת חג השבועות הבא עלינו לטובה, נראה היבט מאוד מעניין שיכין אותנו הן לקבלת התורה, כמובן איך הדברים יורדים אלינו ליום יום שלנו לכל השנה. ונראה את הדברים דרך מגילת רות, מגילה שכבר עסקנו בה, ונראה בה כמה היבטים נוספים. ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. שם האיש אלימלך ושם אשתו נעמי, ושם שני בניו מחלון וחליון אפרתים, מבית לחם יהודה ויבואו שדה מואב, והיו שם. שמואל הנביא שכתב את מגילת רות פותח את המגילה: איש, אשתו ושני בניו עוזבים את הארץ והולכים לשדה מואב. רק בפסוק ב' הוא מספר לנו שם האיש אלימלך, אשתו נעמי ובניו מחלון וחליון. מה ראה שמואל הנביא בפסוק א' לא לספר לנו את שמם, רק בפסוק ב' לגלות לנו מי הם היו בני המשפחה שעזבו את ארץ ישראל ועברו לשדה מואב. כי שמואל הנביא מבקש לחבר אותנו בפתיחה האנונימית וילך איש מבית לחם יהודה לעוד מקום בתורה, שגם שם יש פתיחה אנונימית בקטע השלישי: וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. והתורה מתארת את הלידה, את ההצלה של משה רבינו. כל הלידה וההצלה של משה למעשה מבטאים רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. פרו גזר, ודרך הגזרה רצה להרוג את כל הבן הילוד. בסופו של דבר הבן הילוד שהיה ביאור הוא זה שיגדל ויקה את פרו במים, משה רבינו. לולא הגזרה של פרו, משה רבינו לא יכל היה להגיע לארמון של פרו, הוא היה גדל בבית עם אמא ואבא. בגלל הגזרה של פרו, אמא הייתה צריכה להוציא אותו מהבית. בדיוק בת פרו מוצאת אותו ביאור, והיא לוקחת אותו לארמון ושם הוא גדל. וכל זה למה? כי כדי להנהיג בעם ישראל, המנהיגות חייבת לבוא עם משהו מבחוץ. אין נביא בעירו. אם משה רבינו היה גדל עם כל העם כל הזמן, הוא לא יכל היה להנהיג אותם. והדוגמה הבולטת, שאול המלך. שאול המלך, העם ביקש, הנה נבחר שאול, הוא יוצא למלחמה הגדולה של החיים שלו ושל כל העולם כולו, יש הזדמנות למחות את כל המלך, וכשהוא לא עושה את זה ושמואל שאל אותו למה לא עשית, מה הוא עונה? יראתי את העם. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא אמר לך לעשות, כי ברגע שהוא בא מתוך העם הוא כבול, הוא קשור, הוא לא יכל היה להתרומם מעל זה. לכן מלכות בישראל, הנהגה בישראל באה מבחוץ. אז בהתחלה אצל משה רבינו זה לא היה מבחוץ לגמרי, הוא בא מתוך העם עצמו, אבא אמרם גדול הדור, אמא יוכבת, אבל עד גיל 80, שלושה ימים בלבד, הוא היה עם עם ישראל. הוא היה בארמון עד גיל 20, הוא עד גיל 40, ואז הוא יוצא לראות את אחיו בסבלותיהם, הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי, הוא הורג אותו, למחרת הוא רואה שני עברים רבים ביניהם, והוא מנסה להפריד ואומרים לו להורגני אתה רוצה כאשר הרגת את המצרי והוא בורח, והוא חוזר בחזרה בגיל 80. זאת אומרת, משה רבנו בעצם מגיע להניג את העם מבחוץ. אז יש לו את הכוח להניג, לעמוד, ובאמת לסבול בשלבים שונים את כל הטענות והתלונות של העם. אותו דבר, מלכות ישראל. דוד המלך חייב לבוא מרות, חייב לבוא מבחוץ. כמובן, הגיור של רות וכל התהליך וכל שרשרת הדורות, אבל מכיוון שכוח מסוים בא מבחוץ, והכוח של מואב זה העזות, זה התקיפות, עם הכוח הזה הוא יכול להניג. אז הנה מה שמואל הנביא מלמד אותנו. וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב. הקדוש ברוך הוא סיבב את זה שהבריחה של אלימלך, נעמי, מחלון וחליון, היא זאת שתחזיר בחזרה את רות, שממנה תצא המלכות. בדיוק כמו הגזרה של פרעה, של כל הבן הילוד, היא זאת שתביא את משה לתוך הארמון. והוא ילמד גינוני מלכות, והוא ידע להניג את כל עם ישראל. רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם יתקום. אף אחד לא יכול לעמוד מול התוכנית של הקדוש ברוך הוא. ומי שחושב שהוא יכול לעמוד מול זה, יתברר לו בסוף, לא רק שהוא לא הצליח לעמוד, עוד משתמשים בו שהתוכנית יצא לפועל. וכך זה עם ישראל לדורותיו. כשיש את ההבנה הזאת, זה מחזק את האמונה. ולא נבלים מקשיים. אומר שמואל, הנה, ועצת השם היא תקום. עכשיו נראה את זה בתחנות שונות, במגילת רות. אחרי שהבנו את זה, אומר שמואל, ניכנס בפנים, נראה במי מדובר ונראה מה קורה. וכפי שידוע לכל, אלימלך מת, בניו, מחלון וחליון, נושאים להם נשים מואביות, עורפה ורות, גם הם מתים. פסוק ו', ותקו מי, מי זאת? נעמי, בחלותיה, ותשר מזדה מואב. כי שמע בשדה מואב, כי פחד השם את עמו לתת להם לך. אין יותר רעב, אפשר לחזור הביתה. פסוק זין, את יצא מן המקום אשר הייתה שם. אם בפסוק ו' כתוב שהיא קמה, למה בפסוק זין כתוב את יצא? היא ודאי לא קמה מהכיסא, אלא כשחזל מבקשים ללמד אותנו בהתבוננות הזאת, דבר נפלא. אם רוצים להסתכל במבט לאחור, איפה התחילה מלכות ישראל? בפסוק ו', ותקום. נעמי הייתה הפרסט ליידי, האישה הראשונה בעם ישראל. הכל היה לה. אין לה כלום. לא בעל או ילדים, רק גויות שהולכות איתה ביחד. לא פשוט לקום ולחזור בחזרה לארץ ישראל, הבושה תהיה נוראה. יהיה לא קל. אבל היא קמה, היא מקבלת החלטה, כמו שהיא עשתה את הטעות הגדולה, והיא מבינה איזה עונש היא קיבלה, היא עושה עכשיו את הצעד הנכון לחזור בחזרה. היא מגלה את התקיפות הנכונה לעשות את מה שצריך ולא להיבהל. וכך, לאט לאט הולכת בכמה מלכות ישראל דרך רות. בדרך, מעניין, שלוש פעמים, נעמי אומרת לאורפה ורות. פסוק ח', ותאמר נעמי לשתי קלותיה, לכנה שובנה אישה לבית אמה. פסוק י' א', ותאמר נעמי שובנה בנותיי. פסוק י' ב', שובנה בנותיי. מה המשמעות של המילה שובנה? שלוש פעמים שהיא אומרת, זה ברור. כי כשגוי רוצה להתגייר, שלוש פעמים דוחים אותו. אז היא אומרת להם, מה אתם צריכות את זה? כל כך הרבה מצוות. הסתפקו במה שיש לכם, בשם המצוות. אבל הלשון הזאת, שחוזרת על עצמה עוד פעם, שובנה, שובנה בנותיי. מצאנו את זה במקום מאוד מעניין. כשנוח שולח את העורב ואת היונה מהטבעה, נאמר בקטע הרביעי, והיא מקץ 40 יום, ויפתח נוח את חלון הטבעה אשר עשה, וישלח את העורב ויצא, יצא ושוב. מיד חזר. בהמשך, פסוק ת', אחרי שהוא חכה עוד זמן, שולח את היונה, ולא מצא היונה מנוח לכף רגלה, עוד פעם, ותשוב אליו, אל הטבע. והחל עוד שבעת ימים אחרים, ויוסף שלח את היונה מן הטבע, כאן כתוב, כדי לעשות קו, ותבוא אליו היונה, ליתר. קודם נאמר, וישוב על העורב, ותשוב אליו על היונה, וכאן ותבוא. מהו ההבדל בין לשוב לבין לבוא? לשוב זה לחזור למקור החיים. לבוא זה לבקר. יש עוד אפשרויות. אז כשהעולם כולו מלא מים, והעורב יוצא ועושה סיבוב, מקור החיים שלו זה רק הטבע. אז ויצא יצא ושוב, הוא שב בחזרה. כשהיונה יוצאת בפעם הראשונה, היא גם כן ותשוב אליו אל הטבע, כי מים על פני כל הארץ. אז מקור החיות זה רק הטבע. אבל בפעם הנוספת שהיא חוזרת עם מלא זית תרה בפיה, יש כבר עוד אופציה. יש להיות בטבע ויש להישאר על ראשי האילנות. אז לכן לא כתוב ותשוב אלא ותבוא. אומרת נעמי לרות ואורפה, שובנה בנותיי, תשובו למקור החיים שלכם, למואב, אתם שבות לשם, ואני שבה למקור שלי, לארץ ישראל. והם בהתחלה הולכות איתה, ומעניין, אחרי שרות מחליטה ללכת עם נעמי, נאמר בקטע הראשון, פסוק י' ד', ותיסנה קולן ותבכנה עוד, ותשק עורפה לחמותה, עורפה חוזרת, ורות דבקה בה. זאת אומרת, רות הולכת איתה, אבל הרבה יותר מזה. רות דבקה בה. לרות היה שבע מצוות, ועכשיו היא מוכנה לקבל עוד 606. אז רות דבקה בה. בה בגימטריה זה שבע, ורות בגימטריה זה 606. אז לשבע מצוות שכבר היה לה, היא מחברת עכשיו עוד רות מצוות. אז זה לא רק דבר טכני ורות דווקא בה, אלא יש פה חיבור של הכל ביחד. אם כך, כמה נפלא בקטע החמישי, ותראה כי מתאמצת היא ללכת איתה, ותחדל לדבר אליה, ותלכנה שתיהם עד בואנה בית לחם, והיא כבואנה בית לחם, ותאום כל העיר עליהם ותאמרנה זאת נעמי, וכולי, פסוק אף בית, ותשוב נעמי, הנה, היא שבה לחיים שלה, לארץ ישראל, ותשוב נעמי, ורות המואביה קלטה אימה, עוד פעם, עוד קו, השבה משדה מואב. למה כתוב על רות השבה? הרות מחוברת לאיפה? למואב. היא לא מחוברת לארץ ישראל. ברגע שהיא קיבלה על עצמה את הגרות, את המצוות, אז היא שבה הביתה. יהודי שאבותיו ואבות אבותיו מעולם לא היו בארץ ישראל. והיהודי מגיע לארץ ישראל, הוא לא בא לבקר, הוא לא בא פעם ראשונה, הוא שב הביתה. כי כשאדם מתחבר למקור החיות שלו, הוא שב. ואת זה אנחנו לומדים דרך הלשון הנפלאה ששמואל הנביא, שכתב את המגילה, משתמש בה. וכאן, כשהם שווים, רות מרגישה זהו, היא חזרה לחיים האמיתיים. היא חזרה לארץ החיים, חזרה לארץ ישראל. מכאן עוברים לשלב הבא, פרק ב', וכאן קורה דבר מעניין. בפסוק א' נאמר, ולנעמי מודה לאישה, איש גיבור חי ממשפחת אלימלך, ושמו בועז. מה זה מודה? קרוב משפחה, יש להם קרוב משפחה, גיבור חי, מנהיג, כשיר, הוא ודאי ישמח מאוד מאוד לעזור למי? לנעמי. מאוד הוא ישמח. אבל שמואל הנביא כותב לנו את הפסוק הזה דווקא כאן, כדי לומר לנו, יש כזה אחד, הוא יכול לעזור, הוא רוצה לעזור, אבל נעמי לא תבקש ממנו כלום, היא לא רוצה ממנו כלום, והיא גם לא תספר לרות שיש כזה קרוב. למה? כי נעמי רוצה להרגיש בדיוק מה שהרגישו כל אלה שרצו מהם את העזרה כשהיה להם והם לא נתנו. אומרת נעמי, אם אני ארגיש אותו דבר, אולי בצער הזה שזה מידה כנגד מידה יהיה כפרה למה שאני עשיתי. א', יותר מזה, היה הכל, וכשהיה הכל בעצם מתברר לה שאין לה כלום. כסף שמור לאיש לרעתו. לפעמים יש את זה לאדם, אבל זה שמור לאיש לרעתו. נו, מה יצא להם מזה? אלי מלך מת, מחלון וחליון מתו, היא נשארה אלמנה, אם שקולה, היא גויות. נו, יצא מזה משהו. אומרת עכשיו רות נעמי בקטע השישי, איך נאמר על היונה, והנה עלי זית הרע בפי, אמר רבי אלעזר, אמרה יונה לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, יהיו מזונותיי מרורים כזית ומסורים בידך, ואל יהיו מתוקים כדבש ומסורים ביד בשר ודם. לפעמים הדבש הזה גורם אחר כך לקלקול גדול, אבל כשהם מסורים מידך הקדוש ברוך הוא, כל טעימה זה חיים, כל דבר קטן יש הכרת הטוב. זה אומרת נעמי, אני רוצה מזונותיי יהיו איך שיהיו, מרורים כזית אבל מסורים בידך. זה לא יהיה מאור, זה יהיה מה? זה יהיה מתוק. אבל אם זה מתוק כדבש, מסורים ביד בשר ודם, לא בטוח מה יהיה אחר כך. וכך היא חוזרת, ובבית הזה שאין כלום, אז מה כן יש? נעמי מלמדת את רות את המצוות, את התורה, והן לומדות ביחד ומגיעים לקטע השביעי, שבה התורה אומרת, ובקוצרכם את קציר ארצכם לא תחלה פעצתך לקצור, ולכת קצירך לא תלקט, וכרמך לא תעולל, ופרת כרמך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוקיכם. אומרת רות לנעמי, מה כתוב בתורה? לעני ולגר. את ענייה, אני גיורת. התורה מדברת עלינו. בחזרה לקטע החמישי, פסוק ב', ותאמר רות המואביה אל נעמי, אל חנה השדה ועל הכתב השיבולים, אחר אשר אמצא חן בעינה. התורה הרי מדברת עלינו. אולי אני אלך לשדה? ותאמר לה, לכי ביתי. כאן מתחיל שמואל הנביא ללמד אותנו דבר מעניין. אנחנו הרי לומדים דיני ייבום ממגילת רות. בועז ורות זה בכלל לא ייבום, היא גויה שהתגיירה, היא בכלל גם לא קלה של נעמי, כי היא גויה שהתגיירה, היא בכלל לא ביתה. אבל המושגים האלה, למרות שמבחינת ההלכה הם לא נגעו למעשה בקשר בין נעמי ורות, היא לא ביתה, היא לא קלטה, היא לא צריכה ייבום, אבל ללמד אותנו איזה קשר היה ביניהם. היא התגיירה, 8 פעמים בתורה נאמר לנו לא תאונו את הגר, 8 פעמים בתורה נאמר להתייחס אליו באופן מיוחד. נכון? גרים, יש לזה מטבע עם 2 פנים, מצד אחד קשים גרים לישראל כספה אחת, מצד שני לא תאונו את הגר. זה דבר מורכב, כי גרים הייתם בארץ מצרים, לכן כל הביטויים האלה מופיעים כאן וחוזרים על עצמם פעם אחר פעם ביחס, בקשר בין נעמי לרות. וכשזה קורה ונעמי אומרת לרות לכי ביתי, פסוק ג', ותלך
ותבוא ותלקט בשדה אחרי הקוצרים. בעברית היה צריך להיות כתוב ותלך ותלקט בשדה אחרי הקוצרים ותבוא. קודם היא הלכה ואחר כך היא מה? בא. לא, אומרים חז"ל, היא הולכת פעם ראשונה בארץ ישראל, אין בעיה לצאת מהבית, להתחיל להסתובב עוד איזה שעתיים שלוש להגיע לאיזה שדה, אין בעיה. מה הבעיה? זה לחזור הביתה בזמן. בבית יש אלמנה, אם שכולה, רעבה, איך מגיעים מאוחר, והיא תהיה רעבה עוד שעה או שעתיים, והיא תדאג עוד כמה שעות, איך זה קורה דבר כזה? איך? אי אפשר לעשות לה את זה. אומרת רות, אני בפעם הראשונה בארץ ישראל, לפני שאני הולכת לשדה, אני לומדת את הדרך איך הולכים לשדה. אמרנו את זה בשם חז"ל. ותלך ותבוא, ותלך ותבוא, לומדת איך ללכת, רק אז ותלקט. בעברית פשוטה, מה שכתוב כאן, זה התשובה, מה זכתה רות ונהפכה להיות אימא של מלכות? איך אדם בכלל זוכה לגדולה? מה המפתח בחיים לזכות לגדולה? המפתח הוא לשים לב לדברים הקטנים. הדברים הקטנים של היום יום עושים את החיים גדולים. הדברים הגדולים זה אצל כל אחד. הקטנים עושים את החיים גדולים. אז רות יכלה להגיע מאוחר בלילה. נעמי אולי קצת הייתה דואגת, אבל הייתה מבינה, טעתה בדרך, פגשה מישהו, לקח עוד זמן, היה עובר. אומרת רות, לא, אני אגיע בזמן עם פחות אוכל. אז קודם היא לומדת את הדרך. אותו דבר בדיוק בועז. בועז, כשרות מגיעה אליו ואומרת לו בשליחות של נעמי שהיא רוצה להתחתן איתו, הוא אומר לה, מי את? היא אומרת לו, אנוכי רות המתך ופרסת כנפיך למתך כי גואל אתה. והוא מאוד מתפעל שהיא מבקשת את זה, הוא אומר, בסדר, מחר אני הולך לבדוק אם באמת אני יכול לגאול, נראה אם בית הדין יאשר לי. עכשיו מתי כל השיחה הזאת מתנהלת? אחרי חצות הלילה. מה עושים עם רות עכשיו? שולחים אותה בחזרה? באמצע הלילה? בשדות שמלאים בקוצרים שישנים? כי קיץ, חם, השדות הפועלים שמה, ולמה הם שמה? כי העבודה מתחילה כל בוקר ב-4 בבוקר. לפני שהיום נהיה חם, עובדים עד 10. מ-4 עד 10. אחר כך כבר אי אפשר לעבוד מאוד מאוד חם. אז כולם ישנים בשדות. שולחים אותה באמצע הלילה, או מחכים עד הבוקר ואז שולחים אותה. אבל אם שולחים אותה בבוקר, כבר הפועלים יכולים לקום בבוקר. ואם יראו אותה יוצאת מהאוהל של בועז, זה הסוף של בועז. יגידו, הגויה הזאת הרגה את מחלון וחליון, הגויה הזאת הורגת עכשיו את מי? את בועז. אז מה עושים? מה עושים? אומרים חז"ל, בועז מחליט, החיים של רות חשובים יותר מהכבוד שלו. והוא שולח אותה בבוקר. וחז"ל באים לתאר לנו את העוצמה הגדולה של בועז. בקטע ה-13 נאמר, רב חונה ורב ירמיה ורב שמעון ורב שמואל ורב יצחק, כל אותו הלילה היה בועז שטוח על פניו ואומר, ריבון העולמים, גלוי וידוע לפניך שלא נגעתי בה, כן יהי רצון מלפניך, אל יוודע כי באה אישה הגורן, ולא התחלל בי שם שמיים. לא התחלל בי שם שמיים. זו הייתה המטרה שלו. ואז תראו מה קורה בבוקר, בקטע 14. תשכם מרגלותיו עד הבוקר, ותקום בטרם יקיר איש את רעהו, ויאמר, אל יוודע כי באה אישה הגורן. אל יוודע כי באה אישה הגורן. אז היא צריכה לצאת מהר, נכון? אבל לפני שהיא הולכת, פסוק הבא. ויאמר, אבי המטפחת אשר עלייך ואחזי בה, ותחוז בה, וימות שש שעורים, וישתלה ויבוא העיר. מה זאת אומרת? הוא לא שולח אותה לבד,
הוא לא שולח אותה לבד בלי כלום, הרי היא חוזרת לנעמי, הוא נותן לה שש שעורים, זה לא הרבה. כמה זה שש שעורים? אומרים חז"ל, בזכות שש שעורים שהוא נתן לה, זכה ויצאו ממנו שישה מלכים. שישה מלכים. שוב, הוא שם לב לדבר הקטן, ויותר מזה, ויבוא העיר. אז חז"ל אומרים בחלק מהפירושים, ויבוא העיר, הרי זה היה מוקדם בבוקר, הוא מלווה אותה לעיר. מהשדה. והוא עובר דרך כל הקוצרים. וכל זה, שלא יקרה לה כלום. זה בועז מצד אחד, ורות מצד שני. למחרת, ביום התברר לו שהוא יכול להיות הגואל, נקבעה החתונה, בקטע ה-16 פסוק י"ד, ויאמרו כל העם אשר בשער, והזקנים עדים, ייתן השם את האישה הבעל ותכה כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל, והשיחה היא באפרתה וקרא שם בבית לחם. כולם מברכים אותו שהאישה הזאת תהיה כמו רחל ולאה. זה לא רק ברכה כללית שהיא תהיה כמו רחל ולאה, לברכה הזאת יש משמעות עצומה ואדירה. כי הרי הבית הזה שקם עכשיו, רות ובועז, מי יצא ממנו? דוד. מי היה אבא של דוד? ישי. לישי היו שבעה בנים. שמואל הנביא מודיע לו שהוא בא אליו הביתה, לקחת את אחד מבניו למשוך אותו למלך, כי הקדוש ברוך הוא מאס בשאול. הוא מגיע הביתה, ומי זה? שמואל. הוא גדול הדור, הוא מנהיג הדור, הוא ראש הדור, הוא שר הצבא של הדור, הכל. לא פשוט, הוא לא מגיע כל יום הביתה. כשהוא מגיע הביתה של, לבית של אדם, מתכוננים, מתרגשים, כולם מופשים בגדי שבת, מחכים לו. והוא מגיע, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תסתכל לא למראה עיניו, ולא לגובה קומתו, כן? אל תביט אל מראהו ואל גובה קומתו, כי מאסתיהו, כי לא אשר יראה האדם, כי אדם יראה לעיניים, השם יראה ללבב. ואז מה קורה בקטע ה-17? פסוק ח', ויקרא ישי אליו, ינדב ויעבירהו לפני שמואל, ויאמר גם בזה לא בחר השם. ויעבר ישי שמע, ויאמר גם בזה לא בחר השם. ויעבר ישי שבעת בניו. זהו, זה מה שהיו לו. כי אם היו לו יותר, היה צריך כתוב שבעה מבניו. שבעת בניו. לפני שמואל ויאמר שמואל אל ישי, לא בחר השם באלה. לא בחר השם באלה. אז מה? שמואל לא מבין מה קורה פה. פסוק הבא עוד פעם, ויאמר שמואל אל ישי, אתה מונה ערים. הוא בשוק. אומר לו, ישי, כן, יש איזה עוד אחד, שער כתו הקטן, והנה רואה בצון. ויאמר שמואל אל ישי, שלחה וקחנו, כי לא נסוב עד בוא פה. אני לא הולך עד לפני שהוא מגיע. והוא מגיע, והוא המלך. ואותו מושכים. מה ראה ישי להשאיר אותו בשדה? מגיע כזה אדם גדול, שמואל הביתה, שמואל הנביא? התשובה היא, ישי נשוי לאשתו. נולדים להן שבעה בנים. תוך כדי השנים יש דיון בבית הדין, לא יבוא המוני ומואבי, זה רק גברים או גם נשים. ואז אחרי שבעה בנים בית הדין מחליט, גם נשים לא באות, בקהל השם. אומר ישי לאשתו, סבתא שלי, רות, לא יכולה לבוא בקהל השם, גם אני לא יכול לבוא. אז אי אפשר להיות ביחד. אבל הוא אומר לאשתו, הפסק הזה יכול להשתנות, כי הוא משתנה מדי פעם. אין פה החלטה ברורה. בינתיים נפרדים, כל אחד גר בבית אחר. בבית שלהם כל השנים הייתה שפחה. מייד, שפחה כנענית. שפחה כנענית יש לה סטטוס מיוחד. ברגע שהיא משתחררת, מיד היא נפכת להיות יהודיה. כמו אוהבת כנעני. אומר ישי, לשפחה שהייתה להם בבית, אם אני גוי ולא יכול לבוא בקהל, אני יכול להתחתן איתך, אם תרצי. אם יתברר שאני יהודי, אני יכול לשחרר אותך למפרע, ואז גם אין בזה איסור, כי את גם יהודי. ואני יהודי. אז בכל מקרה אין איסור, אולי נתחתן? אומרת לו בסדר. כאבו תאריך לחתונה, אומרת השפחה, איך אני יכולה לעשות את זה לגבירתי? כל השני מי הגברת אשתו ואני השפחה, פתאום אני הופכת את הכל. היא באה ואומרת לה את זה ואומרת לה, בואי ונעשה כמעשה רחל ולאה. והן מתחלפות ביניהם. ואחרי כמה חודשים, ואישה לא ידע, אחרי כמה חודשים אומרים הבנים לאישה, אבא, אמא בהיריון, זינתה, נהרוג אותה. אומר אישה, הייתה, הרגו אותה, יגידו שגם אתם נולדתם כך, לא הרווחתם כלום, תשאירו אותה, הילד ייוולד בשבילנו, מהו הילד? ממזר. וכך אומר דוד בתהילים בקטע ה-19, למטה, מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני אמי. אומרים חזה לא מוזר אלא ממזר. והחידה בפירושו לתהילים יוסף תהילות בקטע ה-20 מסביר לנו בדיוק את כל מה שאמרנו עד עכשיו. הבן הזה נולד והוא ממזר, והוא בעצם מי? דוד. וכך הוא גדל עד איזה גיל? 28. גיל 28 שבא שמואל הבית של ישי, ודאי שלא יביאו אותו, בושה וחרפה להביא אותו, הוא נשאר בשדה. אומר שמואל, תביא, תביא אותו. והוא מודיע להם, הוא הבן. וזה בעצם כל השנים גם אמרה אשתו של ישי, רק הוא לא האמין לה. הוא הבן והוא יהיה המלך. וזה מה שדוד המלך אומר בתהילים, פלאי פלאי פלאים, בהלל, מקימים מאפר דל, מאשפות יריב אביון, הייתי בזבל באפר עד גיל 28, אומר דוד, להושיבים נדיבים מדיבי עמו, מהמלך עם חשובי עמו, מושיב יעקרת הבית. מי זה עקרת הבית? רחל, הם הבנים לאה, הללויה. הברכה שברכו את סבא שלי, האישה הבאה אל ביתך תהיה כרחל וכלאה, התקיימה כפשוטו. כל הקיום שלי, רק בגלל שהשפחה התחלפה עם אמא, כרחל וכלאה שבנו שתיהם. איך בנו שתיהם? כי הם התחלפו ביניהם. אם כך, עוד צעד, פלאי פלאים, מי החבר הכי טוב של דוד המלך? יונתן. מה זה החבר? הציל את החיים של דוד. שאול היה הורג אותו. ולא רק זה, הוא כמעט איבד את החיים שלו. שאול הרי זורק את החנית על יונתן והוא מתכופף. והוא ניצל והוא מבין זהו. ואותו יונתן, החבר הגדול של דוד המלך, נהרג בקרב עם הפלישתים. ועומד דוד המלך ומבטא את הצער הגדול, את ההפסד הגדול שיש לו על מותו של יונתן. צר לי עליך אחי יונתן, נעמת לי מאוד. ואז הוא אומר בין היתר, נפלטה אהבתך לי מאהבת נשים. ביטוי קשה מאוד. דוד המלך אומר לי על יונתן, נפלטה אהבתך לי מאהבת נשים. תראו זה דבר, אומר דוד, יונתן, איך עשית את זה? איך היית מוכן לוותר על המלכות? אבא שלך היה מלך, היית יכול להיות אחריו מלך בלי בעיה בכלל. לא רק שניתרת על המלכות, הצלת אותי מאבא שלך. איך עשית את זה? מאיפה שאבת את הכוחות האלה? איפה ראית בגדול כל כך? איפה? מי הסבא שלך? בנימין. ומי הסבתא הגדולה שלך? אמא של בנימין, רחל. ומי הסבא שלי? יהודה, דוד בא מיהודה. ומי הסבתא הגדולה שלי? לאה. נפלטה אהבתך לי, זה שהתנהגת בכזאת אצילות, הכוח הזה הגיע מאהבת נשים, מאותה אהבה הגדולה של רחל ולאה, שרחל הכניסה את לאה לבית. כמה אתה אותו דבר, הכנסת אותי לבת, השארת אותי חי. פירוש הדבר, חזם מלמדים אותנו, כשאנחנו עושים מעשים טובים, הפעולות האלה הם לא רק פועלים עלינו, יש לזה השפעה לדורות הבאים. כשאדם, אנחנו מצליחים בדבר זה בדבר אחר, מרגישים טוב, נותנים את הקרדיט לעצמנו, אנחנו חכמים, עשינו את הדבר הנכון, את הדבר המתאים. אבל חלק מהקרדיט זה גם הדורות הקודמים, המעשים הטובים שלהם, הקדוש ברוך הוא משלם להם. איך? בנו, לנו, נותן לנו. זה השרשרת של הדורות. אין, אף אחד פה לא בעל הבית על עצמו. כל פעולה טובה שלנו משפיעה על הדורות הבאים. פעולה טובה של הדורות הקודמים, אנחנו נהנים מהקרדיט. זה חיבור של הדורות. אנחנו מעולם לא יודעים איך הדברים יוצאים. מעולם לא יודעים איך הדברים פועלים. יש בעל הבית שמנהיג. הרבה פעמים אפשר במבט לאחור לראות איך הדברים מתחברים. וללמוד מזה גם כשהדברים לא מתחברים. הם התחברו, נבין אותם יותר טוב. זה מה שחזם מלמדים אותנו. מגילת רות עניינה א', ללמד אותנו בקטע 21, אין הקדוש ברוך הוא נותן גדולה לאדם עד שמותקר בדבר קטן, ואחר כך מעלה הוא לגדולה. שים לב לדברים הקטנים, מי שיודע לשלוט עם הדברים הקטנים זוכה לשלוט את החיים הגדולים. ב', לדעת שכל דבר קטן או גדול טוב שאנחנו עושים, יש לזה השפעה של נצח, נצח, בלי שאנחנו שמים לב, או אם שאנחנו שמים לב, שום דבר לא מתחיל ולא נגמר בפעולות שאנחנו עושים. זה מתרחב ומתפשט הלאה. ולכן, חז"ל אומרים בקטע 24, אמר רבי ברכיה, כך דרשו שני גדולי עולם, רבי אליעזר ורבי יהושע, בועז עשה את שלו, רות עשתה את שלה, נעמי עשתה את שלה. אמר הקדוש ברוך הוא, אף אני אעשה את שלי. כל אחד אומר הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. תשאר תשאירו לי. כשהקדוש ברוך הוא אומר תשאר תשאירו לי, יותר מזה כבר לא צריך. כי מאיתנו נדרש רק הדברים הקטנים. וכמה נפלא שדוד המלך, מה הוא אומר לשלמה בקטע 23 בתהילים? לשלמה אלוקים משפטך למלך תן, וצדקתך לבן מלך, אתה תזכה להרבה דברים גדולים. יראוך עם שמש, ולפני הרח דור דורים, ובהמשך, פסוק וב, זין, נפרח בימיו צדיק, ברוב שלמות בלי הרח. וירד מים עד ים ומן הארץ אפסי הארץ, לפניו יחיו ציים, ואויביו אפר ילחיכו, מלכי תרשיש ואיים, מנחה ישו, מלכי שבא וסבא, שקר יקריבו, תשתחוו לו כל מלכים, כל גויים יעבדו, יהיה לך את הכל שלמה, אבל דבר אחד תזכור, פסוק י"ב, כי יציל אביון משבע, ואני ואין עוזר לו, יחוס על דל ואביון, ונפשות אביונים יושיע, מתוך ומחמס יגן נפשם, ועיקר דמם בעיניו. לשים הם לדברים הקטנים, ליום יום, אז יחי וייתן לו מזהב שווה, ויתפלל בעדו תמיד כל היום מבורכנו. זה דוד המלך אומר, זה המפתח, ולכן תראו, מדהים, את זה אומר דוד לשלמה. מצד שני, חז"ל מלמדים אותנו על אחד האמוראים שיום אחד הוא עולה על סולם, הוא נופל מהסולם, כמעט שבר את הרגל. עבר שם הרב פאפה, אומר לו, תגיד לי, עבר לידך אני היום ורצה צדקה ולא נתת לו? אומר לו, כן. איך אתה יודע? אומר, אני לא יודע. אבל בתורה כתוב שאסור לאדם, לא תקפוץ את ידך, לא תאמץ את לבבך, פתוח תפתח, נתון תיתן. אז הסימנים, טעמי המקרא, פסוקים, פתוח תפתח, שם נתון תיתן, זה דרגה תביר. דרגה זה מדרגה, תביר זה נשבר. עלה על המדרגה וזה נשבר. למה? כי אין פתוח תפתח. כך הסביר הגר"א. דוד המלך, באים אליו עם ישראל ואומרים לו, אין אוכל. מה עושים? הוא אומר להם, לכו ופרנסו אחד את השני. אומרים לו, אין הבור מתמלא מחולייתו. אדם חופר בור, הוא לא יכול למלות אותו בחול, את אותו חול שהוא הוציא. צריך למקום אחר, ואין. אין. באותה שעה דוד המלך היה צריך לפתוח את כל האוצרות שהיו לו. הוא אסף לבית המקדש הרבה אוצרות. ולתת להם. אבל זה לא קרה. מה קרה עם דוד? בסוף חייו הוא ידע שימות בשבת. אז כל שבת הוא היה לומד תורה. הגיע אותו השבת, והשטן לא מצליח לקחת את נשמתו, הוא לומד תורה, לא מפסיק בדיבור לרגע אחד. אז מה הוא עושה? הוא מתחיל לנענע את כל הענפים בגינה הגדולה של דוד. הוא יוצא לראות מה הרעש הזה. הוא מועד. לא שם לב למדרגה שהייתה שבועה, הוא פספס את המדרגה, נפל, ולרגע אחד הוא הפסיק לדבר, ואז הוא נפטר. מה היה פה? דרגה תביר. באותו עניין, בא דוד המלך, הענק, שאליו אנחנו תמיד רצים, שהוא תמיד עומד לימינינו, ומלמד אותנו, זה המפתח, הדברים הקטנים. שאת זה יודעים לשים לב, ששמים לב לזה, זה המלכות. כך זוכים למלכות. מלכות בכל הרמות. מלכות בביתו של אדם, מלכות בעסקיו של האדם, וגם המלכות הגדולה. והמלכות הזאת באה, היא עטופה, היא לא נראית, היא מקופלת, הרבה פעמים רואים דברים ולא מבינים, אבל ועצת השם היא תקום. כשיש את ההבנה הזאת, זה נותן את הכוח להגיע לקבלת התורה, ויודעים ומרגישים, איך אומר הגר"א, השל"א, רבות מחשבות בלב איש ועצת השם, היא תקום, היא ראשי תיבות מהסוף להתחלה, אם ירצה השם. איך אומר יתרו למשה רבינו, נבול תיבול, אתה לבד שופט את כל העם, תמנה שרי עשרות, שרי מאות, שרי אלפים, ועשית כאשר צבחה אלוקים. מה כאשר צבחה אלוקים? זה דבר פשוט, עצה פשוטה, לבד אתה לא תצליח, צריך עוד שיעזרו לך. אומר לו יתרו, תקשיב טוב, יכול להיות שהרעיון הוא נפלא, אבל אם לא יהיה לך סייעתא דשמיא, אם לא יהיה כאשר צבחה אלוקים, זה לא יצא. והראיה, כשמשה רבינו אומר, ריבונו של עולם, אני רוצה לשלוח מרגלים לארץ, אומר לו ריבונו של עולם, שלח לך, איך כותב שם רש"י, אני איני מצווה לך, תעשה מה שאתה רוצה, אני איני מצווה לך. יתרו אומר לו, ועשית ככל אשר צבחה אלוקים, ויכולת. ופה הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני איני מצווה לך. מה היה צריך לעשות? לא לשלוח, שלח מרגלים. עוד 40 שנה במדבר. זה המפתח, לדעת עצת השם היא תקום. וכשחיים כך, יש את האמונה, יש את הביטחון, מבינים איפה זה הכתובת, בורא עולם, וכך מקבלים את התורה. וזוהי התורה שמחדדת אותנו ומאפשרת לנו לחיות בצורה הנכונה. בכל הרגלים כתוב, ובשעיר עזים אחד לחטאת. בשבועות כתוב, שעיר עזים לכפר עליכם. לא כתוב לחטאת. אומר הירושלמי, למה לא כתוב לחטאת? כיוון שקיבלתם עליכם עול תורה, מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מעימכם. התורה מאפשרת לנו את ההתחדשות, כי נותנת לנו את היכולת להרגיש ולהבין עצת השם יתקום. אם נראה את הדברים באמת באופן הזה, כפי ששמואל מלמד אותנו, נזכה, עוד יתקיים בנו בזו השנה, את צמח דוד, עבדך המהרת הצמיח, וקרנות ארום ישועתך, כי לישועתך, ריבונו של עולם, ישועתך, קיווינו כל היום. אתה המפתח. כשרואים את זה, אז לא נבהלים מכל מה שקורה מסביב. בעזרת השם, נזכה, ובזו השנה, לגאולה השלמה. בשבוע הבא, בעזרת השם, שיעור על חתונה.